בעולם בו הסכנות נמצאות בכף היד, אנחנו כאן עם אצבע לדופק, לשתף מידע, להגן ולשמור על היקר לכם. Think Safe Cyber, בהנחיית מיי ברוקס קמפלר.
ערב טוב לכולם, מה העניינים? יום חמישי בערב, כרגיל אנחנו בשידור ב-Think Safe Cyber, והיום יש לי אורח שנורא חיכיתי שיבוא למפגש הזה, מורי רבי, ההורים והתומים של תעשיית הסייבר הישראלית, איציק כוכב, מה העניינים?
בסדר גמור, ערב טוב, האמת שזה מרגש, תודה רבה שהסכמת שאני אהיה איתך לשידור, ואני פה לרשותכם.
איזה כיף. אז לפני שאנחנו מתחילים, מה שנקרא, בוא ספר בשתי מילים, למרות שאפשר לעשות את זה הרבה יותר, מי אתה, מה אתה, מה עשית?
אני בן 71 עוד דקה, נולדתי בקיבוץ אלונים בצפון, ואני אדלג הרבה שנים ואספר שמ-1974 אני עוסק בביטחון מידע באופן רצוף. התחלתי את דרכי כחייל פשוט, וניתן לומר שלחלחתי את הידיים עד ללבל הגבוה ביותר שאני רואה אותו בעולם ניהול הסייבר בישראל, זה גם בחיל האוויר, שירתתי בתפקידי האחרון, הייתי ראש ענף לבמם, או אם תרצו זה נקרא ראש ענף אבחון ובמם, ובעצם הייתי מהראשונים בחיל האוויר שעסק בנושא.
שבמם
ביטחון מערכות מידע? ביטחון מערכות מידע. ועם שחרורי משירות קבע בצה"ל, לאחר 30 שנות שירות, אז הצטרפתי לשירותי בריאות כללית, והקמתי את כל נושא מערך הסייבר והגנת הפרטיות בשירותי בריאות כללית, עד לפני כשנה פלוס שפרשתי לגמלאות, כפי שמראות שערות סיבה שלי. אז באמת ניתן לומר שאני הולך עם תחושה שהתחלתי ממש מלמטה, מהתקופה שהיינו לוקחים ניירות, ובסוף כל יום שרופים אותם במסרפות, עד שהגענו להיום שעוד שנייה יש פה הגנת סייבר בבינה מלאכותית. זה בערך רצף התנים שלי, וברוך השם, הכל בסדר, הקורונה בשלב זה עוד לא הכתה בי.
נקווה שגם לא תקה, כי בין היתר אתה עושה גם דברים נוספים רבים.
כן, אני מעבר לעיסוקי, קודם כל היום אני בעיקר ממקד את עיסוקי ב... תחום האקדמיה, אני מלמד במכללה האקדמית ברמת גן, אני מלמד אחרי מסלול הסייבר, אני מלמד באוניברסיטת באר שבע.
יש לי את הכבוד ללמד אצלך, זה כיף גדול.
נכון, זה כבוד גדול מאוד באמת, ואין ספק שזה תוספת כוח נהדרת לסטודנטים, ואני מלמד באוניברסיטת באר שבע בפקולטה לרפואה, בחוג לרפואת חירום, שאני בוגר תואר שני שלו, אני מלמד יחד עם דוקטור דגן שוורץ, סייבר במערכות בריאות. אני מאמין גדול מאוד ואני קנאי מאוד לשילוב נושא הגנת הסייבר בתשתיות החינוך בישראל, אני עוד אדבר על זה, ובכובע אחר שלי, אני מתנדב כבר הרבה מאוד שנים מאז שחרורי מצה"ל במגן דוד אדום, והיום אני חובש ומדריך בכיר בתחנת מגן דוד אדום בתל אביב, ואני עושה את כל הפעילויות שעושים מתנדבים במד"א, מעבודה בניידת טיפול נמרץ, אמבולנס, עד... אחרי על הדרכת המתנדבים בתחנת מגן דוד אדום בתל אביב, וחיי מלאים בתוספת של ילדים ונכדים ומשפחה, וברוך השם הכל בסדר.
וכמו שאמרתי תמיד, אתה גורם לי להרגיש מאוד מאוד עצלנית ואנדר-אצ'יברית, אבל נגיע גם להישגים שלכם אחד. אז באמת הסיבה שרציתי לדבר זה, כי אני חושבת שהרבה אנשים לא מבינים מה זה לנהל את אבטחת המידע בכללית. כללית זה חתיכת גוף, אם אינני טועה זה הגוף האזרחי הגדול בישראל, נכון?
תראו, שירותי בריאות כללית זה בעצם ארגון בריאות השני בגודלו בעולם, החברה הראשונה הגדולה בעולם נקראת קייזר פרמננטה בארצות הברית, שיש לה בערך 12 מיליון מבוטחים, בשירותי בריאות כללית יש 4.4 מיליון מבוטחים, ולמה היא השנייה בגודלה בעולם? כי זה ארגון השני בגודלו בעולם, שמשלב, שבתוכו יש גם מרפאות קהילה, וגם מרפאות וגם בתי חולים. הקומבינציה הזאת של בתי חולים וקהילה, שהם שני עולמות נפרדים לגמרי, היא מכפילת כוח בנושא מידע. ובשירותי בריאות כללית יש 45 אלף עובדים, יש 1,350 מרפאות קהילה, 14 בתי חולים, 7,000 רופאים עצמאים יושבים בביתם ונותנים שירותים, בין היתר שירותי אונליין שאפשר לדבר עליהם כאן, על נושא הבטחת המידע שלהם, ובעצם זה ארגון הארגון הגדול ביותר במדינת ישראל אחרי הצבא, וזה ענק, זה מדובר בענק מהצפון בראש הנקרה ועד אילת הדרומית, כולל אגב בשטחים, כולל אגב בשטחים, שירותי בריאות כללית פרוסה גם בשטחים של הרשות הפלסטינית.
ומשהו שחשוב לציין על כללית, שאני חושבת שיש לך באופן פרסונלי הרבה מאוד קרדיט בנושא הזה, זה ההשקעה מאוד גדולה שיש בכללית בנושא הבטחת מידע, אם זה המודעות שיש בכל מרפאה, לא יודעת אם בכל מרפאה, אבל בהרבה מרפאות שיצא לי לבקר בהם, שיש מודעות שקשורות להבטחת מידע, אם זה הדרכות שהצוותים עוברים גם בקהילה וגם בבתי החולים, ועם זה שיש נאמני הבטחת מידע ממש, אם אני לא טועה, בכל מחוז, נכון?
נכון. תראו, אני אגיד לכם שאני הגעתי לשירותי בריאות כללית בשנת 2000, קצת לפני, ב-98, אבל ב-2000 הייתי יותר מעורב בגלל בג 2000, אני זוכר שהגעתי למנכ״ל שירותי בריאות כללית דאז, פרופסור איציק פטרבורג, שהוא אדם כישרוני בצורה בלתי רגילה, ואמרתי לו, תקשיב, נושא של הגנת סייבר והגנת פרטיות יושב על כתפיך, אתה צריך לעשות עם העניין הזה משהו. ברגע שהוא יסים כמנכ״ל, שהעניין הזה חשוב, מאותו רגע זה חלחל עד אחרון העובדים בכל קצה, וקרם לו וגידים עם כל הפעילות שאני ביד אספר אותה, כדי לתת ולהבין מה זה לנהל הגנת מידע, הגנת סייבר בארגון מאוד מאוד גדול, שאגב יש בו כוחות אגו וכוחות פוליטיים עצומים. אתם יודעים שאומרים שאין כמו קנאת סופרים, יש לי בשבילכם הפתעה, אין כמו קנאת רופאים. זה ארגון מאוד מאוד מורכב, לטוב ולרע כמובן, כן? אבל עסק מאוד מורכב.
ללא ספק, אני חושבת שבכל ארגון בגודל כזה יש את המורכבות שלו, אני חושבת שאולי בעולם הרפואה, שאני מודה, אני חובבת גדולה של העולם הזה, יש תמיד איזשהו קושי נוסף, כי אם בעולם הבנקאות, שגם יש ארגונים מאוד גדולים, או בעולם התקשורת, יש לרגולציה מאוד ברורה שאומרת לי מה עושים, מה לא עושים, ובסופו של דבר האינטרסים הם כסף, אז ברור שגם לשירותי בריאות כללית בסופו של דבר יש אישו של כסף, אבל מה שעומד על המוזניים זה בסופו של דבר חיי אדם. וחיי אדם בבתי החולים זה גם על המידע אם אנחנו מדברים על זה.
כן, תראו, קודם כל בעולם הרפואה המידע הוא חיי אדם, אין פה בכלל ויכוח, ואין ספק שכמנהל הגנת סייבר ופרטיות בארגון בריאות שכזה, כל פעולה שאתה עושה היא בסוף איכשהו יכולה לגרום לאיזשהו שינוי בהתנהלות המטופל, ולכן יש פה חשיבות רבה מאוד להיות מעורב מאוד בכל התהליכים. ואני כבר אגב רוצה לומר שאני רואה את מנהל הגנת הסייבר ומנהל הגנת הסייבר והפרטיות או הבטחת מידע או פרטיות, לא משנה באיזה שם תקנו את זה, אגב ראוי כאן להגיד ממקום גילי, שהתחלנו את דרכנו בביטחון מידע, זה נקרא ביטחון שדה. כולם אגב רעדו מזה, אף אחד לא כך ידע מה זה. השנים חלפו וזה הפך להיות ביטחון מידע, אחרי זה פתאום נכנס בז שנקרא סייבר, אז פתאום נהיינו אנשי ביטחון סייבר וכיוצא בזה, אבל מה שאני רוצה להגיד כאן, זה שבארגון גדול, ולאו דווקא בעולם הרפואה, ואני נותן כבוד לכל סקטור פה, שמתעסק עם מידע של בני אדם, מקומו של מנהל הבטחת המידע, אם לא יהיה בלבל הגבוה ביותר של ההנהלה, אני סבור שבסוף תהיה פגיעה באדם, במטופל. כלומר, הגנת המידע לא תהיה מושלמת. אתם רואים היום מה קורה בעולם הקורונה? אנחנו נמצאים בסיטואציה שהפרטיות לא נעלמה, היא נדרסה. היא נדרסה. וזאת סוגיה, אנחנו לא יכולים לעבור על זה לסדר היום, כי כשתדעך לקורונה, אנחנו נקבל אותה, תסלחו לי על הביטוי הלא אקדמי, נקבל אותה בהפוכה. הפרטיות שלנו, שחשובה לנו כל כך, והיא אגב כלי הגנה מרכזי בחיים האישיים שלנו, להערכתי תפגע בנו קשה מאוד לאחר אירוע הקורונה, אין לי ספק. אנשים יעשו בזה שימוש לרעה, כולל אגב הרשתות החברתיות.
לגמרי, בכלל הנושא הזה של שימוש במידע, יצא לי פעם לדבר על זה לפני המון המון שנים, עשיתי במסגרת התואר הראשון שלי, עשיתי סמינריון על היעדר רגולציית הבטחת מידע בתחום הבריאות בישראל. ואחד הדברים שגיליתי להפתעתי, ישבתי אז עם אחד ממנהלי הבטחת מידע, לא בכללית דווקא, אז לא הכרנו, או האמת כן הכרתי אותך, אבל לא העזתי לפנות אליך, אם אני מדייקת. נכון, זאת הרבה שנים אחורה, ישבתי והופתעתי לגלות כל מיני דברים של הפרדה במידע, לדוגמה שרופא משפחה רואה. שרופא משפחה, לפחות דאז, יכול להיות שהיום זה קצת השתנה, לא ראה חלק מהתיק הפסיכיאטרי, לא ראה חלק מתיק גניקולוגי. עכשיו, נכון. בתיק גניקולוגיה, ההבנה המוגבלת שלי בביולוגיה, בכל זאת תואר ראשון בביולוגיה, זה אפילו אם אישה לוקחת גלולות, והיא לוקחת במקביל אנטיביוטיקות מסוגים מסוימים, יש התנגשות ביניהם. עכשיו, אם רופא המשפחה לא יודע שאני לוקחת כרגע גלולות, הוא לא יכול להזהיר אותי כשהוא נותן לי אנטיביוטיקה לכאב גרון.
כן, תראי, אני רוצה רגע להחליף את הכובע שלי ולומר לכם, שרופא משפחה, לדעתי, להבנתי, מנקודת מבט של איש רפואה ונקודת מבט של איש סייבר, צריך לדעת את כל המידע על המטופל, הכל ללא כחל וסרק. הוא אגב איש סודי, אם זה רופא משפחה שאני אצלו באופן קבוע, הוא שומע ממני הכל, והוא צריך לדעת הכל אחרת, הוא יקבל החלטות לא נכונות, וייתן לי טיפול תרופתי עם התוויית נגד, ויגרם לי נזק עצום. עכשיו, איך אני עושה פה הבטחת מידע מאוד רצינית? איך אני דואג בכל זאת שישמר המידור? איך אני בכל זאת דואג שהרופא, ורק הרופא יראה את המידע המאוד רגיש שלי? כי למשל, אישה שעושה עכשיו תהליך גינקולוגי, אוקיי? עושה עכשיו הפסקת הריון. מדובר פה בעניין מאוד פרטי, מאוד רגיש. אני לא רוצה עכשיו שכל המזכירות יראינה, ולכן בהקשר הזה, שירותי בריאות הכללית הייתה אחת הראשונות שהפעילה IDN עם segregation of duty, וכל ההרשאות הן הרשאות לפי תפקיד, באופן שמפוקח בצורה מאוד אדוקה.
כלומר, אין היום סיטואציה שבה אני אלך לרופא המשפחה שלי והמזכירה שלו היא זאת שתפתח את התיק? זו בעצם...
המזכירה, במרפאות הקהילה, המזכירה לא, היא לא תראה את התיק. במרפאות בתי חולים יכול מאוד להיות שכן, אבל צריך לזכור שמזכירות הן צוות רפואי, ועל פי חוק זכויות החולה, זכותה של צוות רפואי לראות את המידע הרפואי. אבל השאלה למשל, הנשאלת היא איזה עומק של מידע. וגם פה אנחנו מעורבים, ברמה שמזכירה לא תראה את כל עומק המידע. למשל, נגיד שאדם יתלונן עכשיו על בעיה פסיכיאטרית, ומעורב צד ג' בהתעללות בו. המידע של צד ג', מי הוא הצד הג' הזה? הוא מידע מאוד 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 רגיש, באופן שרק פסיכיאטר יכול לראות אותו, אגב גם רופא משפחה לא רואה אותו. אז אנחנו כן שומרים על מידור בהרבה מאוד מקצועות, יש 5 מקצועות, שמאוד מקפידים על המידור לכל אורך שדרת נתיב המידע, כולל במערכות המידע.
שזה נושא שהוא קריטי, בזמנו הנושא באמת של רצח על כבוד המשפחה לדוגמה, מאוד עלה, הנושא של חלילה, אונסים, גילוי הראיות, דברים כאלה, בהקשר של החברה, של כל החברות הסגורות האמת, אם זה המגזר הערבי, הבדואי, החרדים וכו', כל האוכלוסיות היותר קטנות, המגזרים היותר רגישים, יש כאן באמת רגישות מאוד גדולה.
תראי, אני רוצה רגע להגיד בהקשר הזה משהו, אנחנו בישראל לא מספיק טובים בחיסיון מידע, אם החלטנו שמידע מסוים יהיה חסוי, זה מאוד 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 קשה בצורה שמערכות המידע בנויות היום, כל מערכות המידע בעולם הרפואה הן מערכות שנבנו לפני 20 שנה, אוקיי, כלומר היה שינוי גרסאות וכיוצא בזה, אבל זה מאוד קשה, כי אם עכשיו, כי המידע הרפואי שלך, מידע ושל כולכן כאן, נמצא בערך ב-50 מערכות מידע במערכת הבריאות. בתיק הרפואי, ומערכת מעבדות, ומערכת רנטגן, ומערכות ארכיון, ו-CDR-י, ועוד ועוד, המון מערכות, אוקיי? ולכן מאוד מאוד קשה להסתיר מידע, ולכן אם צריך לעשות פעולה, ומנהל הגנת הסייבר מעורב מזה, אישית, אם צריך לעשות פעולה רפואית חסויה, היא נעשית היום, תתפלו לשמוע, ידנית. היא ידנית, נרשמת בכרטיסיות ידניות, כל המידע הרפואי, כי על פי חוק צריך להישמר, נשמר אצל מנהל הסיכונים בבית החולים, באופן אישי בכספת, כדי שלא יקרה מצב חלילה וחס, שמגזר זה או אחר יתחיל עכשיו על כבוד המשפחה לעשות למישהו משהו רע. מורכב מאוד העניין.
בהחלט, בהחלט, אבל זה לא רק זה, אני חושבת שבמקרה בטח ובטח של כללית, עם כל המורכבויות האלה, שבסופו של דבר אני מניחה, תקן אותי אם אני טועה, אי אפשר להכיל את אותם כללי הבטחת מידע, את אותם כללים נוקשים שאולי אנחנו יכולים, אפילו במרפאות הרגילות, כי בדרך כלל לא מדובר על רפואה דחופה, מה קורה בבתי החולים? באמת במלרדים?
תראי, באופן טבעי במלרד יותר קשה לעשות הגנת סייבר והגנת פרטיות. יותר קשה. מדוע? כי הבן אדם מגיע למיון במצב שנקרא קרש פרוגרם, אוקיי? ולכן שם יכול מאוד להיות שתהיה פגיעה בפרטיות, אבל מבחינת המידע בתוך מערכות המידע, המידע במערכות המידע בקהילה ובבתי החולים שמור ברמה, הייתי אומר, הגבוהה ביותר שקיימת במערכת הבריאות. אגב, לא רק אצלנו בשירותי בריאות כללית, אני פנסיונר של הכללית, אלא גם במכבי, גם במאוחדת וגם בלאומי, אני רואה איזשהו שינוי טיפה ברפואה הפרטית המקצועית, שם לדעתי אנחנו לא, זה לא מספיק הדוק הייתי אומר, אבל תכף אני גם אגיד למה, זה לא בגלל מערכת הבריאות, זה בגלל התנהגות הסקטור הפרטי והרשות להגנת הפרטיות, נדבר על זה אולי בעוד איזה מילה או שם.
כן, שזה באמת מאוד
מעניין. אבל אני שוב רוצה לומר, אין הבדל בין רמת הגנת המידע בבתי חולים ובמרפאות הקהילה, זה חד משמעית תלוי במנכ״ל של אותו מתקן רפואי, חד משמעית.
אני זוכרת בזמנו, לפני, אני חושבת, 4-5 שנים, היה קורס שהעברתי עבור כללית, שהיו בו, אני גם רואה חלק מהחבר'ה פה, מוסרים לחדש, אלעד ואחרים, והם גם מאוד פעילים בקהילה, שזה כיף לראות, חבר'ה שהיו או עודם בשירותי בריאות כללית, בכל מיני מקומות, היה לנו חבר'ה מבתי החולים, מהמחוזות וכו', שכולם הגיעו לקורס יחד, לקורס שהמטרה שלו הייתה להכשיר אותם, כי לא כולם אנשי סייבר במהות, להיות בעצם סוג של הנציגים שלך בבתי החולים, במחוזות וכולי, שזה משהו
שהוא מאוד
יפה.
תראי, יש בשירותי בריאות כללית 8 מחוזות ו-14 בתי חולים. אי אפשר לעשות שם הגנת מידע אם לא יהיה לי שם נציג, מה שנקרא נציג מקצועי, שאני המנחה המקצועי שלי, שלו, ושיבין. לצורך הדבר הזה עשינו בשירותי בריאות כללית במהלך ה-15 שנים האחרונות שני קורסי סיסו, מלאים, והסיבה היחידה היא, או בעצם שתי סיבות, אחד, אני מאמין גדול מאוד בחינוך, אני לא חושב שיש איש מחשוב אחד, במקצוע מחשוב כלשהו, שלא צריך לעבור הכשרה להבטחת מידע בסביבת עבודתו, איך לעשות את העבודה שלו בסביבה מאובטחת, אנחנו לא שם חברים, לצערי הרב, ואני האמנתי שכן, ולכן באמת בראש ובראשונה לקחנו את כל הנציגים, את כל מנהלי המחשוב, מחוזות בתי חולים, והבנו אותם קורסיסטו שיקבלו הבנה בסיסית בכלל, מה שנקרא מי נגד מי, הם לא ידעו.
נכון, אז זה היה באמת, זה היה חוויה באמת גם להעביר את הקורס הזה, אני ניהלתי את המחזור השני של הקורס, והיה באמת חוויה לשמוע גם את החוויות שלהם, מאזורים שונים, ממה קורה בבתי חולים, בבית חולים נקרא זה רגיל, מה קורה בבתי חולים מתמחים, היה לנו כל מיני בתי חולים שם, היה כל מיני מחוזות, היה סיפורים מאוד מאוד מעניינים סביב הנושא הזה. וזרקת את הנושא של הרשות להגנת הפרטיות, ואני כן רוצה לחזור לדיון שכבר היה לנו בעבר, אבל נעלה את זה כאן, הנושא של רגולציה בתחום הבריאות. שלמי שלא מכיר, אני אגיד במילה, בארצות הברית כבר בשנת 97 יצא החוק האמריקאי שבעצם מטפל בנושא הזה, HIPAA, ה-Health Insurance Portability and Accountability Act, חוק אמריקאי שהמטרה שלו זה להסדיר לא רק הבטחת מידע, אבל הבטחת מידע ופרטיות ואיך המידע של מטופל עובר מספק לספק, שבמקרה שם זה בעיקר נושא של באמת Health Insurance, שאני יכולה לעבור בין מבטחים שונים לאורך חיי, ובארץ, עדיין לא בדיוק קיימת רגולציה לנושא הזה.
תראי, אני חושב שכל אחד כאן ששומע אותנו צריך רגע אחד להסתכל על איך מנהל משרד הבריאות את הקורונה, ולעשות עכשיו השלכה איך מנוהל הסייבר, ואני כאן אומר באחריות רבה מאוד, רובן אליהו במשרד הבריאות עושה עבודה מצוינת, אבל הוא לא יצליח בתפקידו. מדוע? כי אין לו הקשבה, של מנכ״ל, הקשבה של פרופסור גרוטו מספיק טובה, לא שאני אומר שמשהו לא בסדר עם גרוטו, כן? אבל לא מספיק טובה, והנושא של הגנת הסייבר והפרטיות, הוא לא חלק אינטגרלי ממיני העבודה של מערכת הרפואה, אנחנו עוד לא שם, ולכן אין רגולציה, אומנם משרד הבריאות הוא המנחה המגזרי, המקצועי, והוא מנחה את כולנו, אבל אני רוצה לספר לכם סיפור ידידיי, שבערך לפני 7 שנים, בחדר כושר בבית חולים איכילוב, בבוקר ב-6 בבוקר, לצידי עשה כושר פרופסור רוני גמזו, שהיה אז מנכ"ל משרד הבריאות, והיה לי חוצפה להגיד לו, תקשיב, חייבים לעשות משהו, זה לא עובד, אין היום מדיניות, לא עובדים לפי תקנים, לא קורה כלום, אמרתי לו. ונתתי לו דוגמה שאנחנו בשירותי בריאות כללית, בעזרת צוות פנטסטי שעבד איתי, לקחנו את תקן איזו 27001, עשינו לו המרה לעולם הרפואה, והוא נקרא תקן 27799, בעזרתו המבורכת והתבונתית של שוקי פרייס, ופתאום אמרתי לו, תקשיב, כבוד רוני גמזו, יש לנו תקן הגנת מידע לעולם הבריאות, למה אתה כמנכ״ל לא תכיל אותו על כל מערכת הבריאות? חבר'ה, רוני גמזו הזה הוא, תזכחו לי אם אני לא יודע עליו כלום ברפואה, אבל הוא גרון סייבר, הוא באמת מבין כל כך את הסייבר, הוא אמר לי, איציק, אני הולך לטפל בזה, חברים, תוך חודש יצא תקנה, סליחה, הוראת מנכ״ל משרד הבריאות 18-2012, שחייבה את כל מוסדות הארץ, כל מוסדות הבריאות בישראל, כתנאי לרישיון, שיהיה להם תקן איזו, אני עשיתי מהומה גדולה, כעסו עליי, זה עלה הרבה כסף, כן? אבל יש פתאום כאן רגולציה, וכאן לאט לאט התחיל העניין הזה לנשום, אבל מה למשל אין? אין למשל, הייתי אומר, תקן טכנולוגי, שמחייב את גופי הבריאות בישראל, גם את גופי הקו, אין תקן, כל בית חולים יעשה לו עכשיו הגנת המידע בסייבר בגטווי, למשל, עם פתרונות הבטחת מידע שונים. אנחנו בעניין הזה צריכים לעשות שינוי, אבל זה לא רק בעולם הרפואה, את שאלת על עולם הרפואה, זה לא רק בעולם הרפואה, זה בכלל בעיה בישראל, ואני ארצה אגב להרחיב מילה על זה אחר כך. אבל שתדעי שמי שיצק, מי שיצק איזה חוט שני שמחבר את נושא הגנת הסייבר מערכת הבריאות, זה פרופסור רוני גמזו, אגב, שנה אחרי זה, לחצתי אותו באמצעות אנשים במשרד הבריאות, והוא הוציא עוד הוראת מנכ״ל שנקראת 3/2015, שחייבה את מערכת הבריאות לעבוד רק עם ספקים, שרשרת הספקה שיש לה תקן איזו, זאת גם כן תפיצת מדרגה משמעותית. אגב, היא נשענת על הוראת הממשלה 2444, משהו כזה, או 2443, שגם היא אומרת לכל הממשלה לעבוד רק עם ספקים שיש להם איזו, אבל בפירוש יש פה איזשהו, יש פה איזשהו כיוון.
יש כיוון, אני כן אישית רואה את זה גם כמי שליוותה לא מעט ארגונים שהיו צריכים להטמיע את התקן הזה, גם את 27001, גם 27799, גם בעולם הרפואה ולא בעולם הרפואה, שיש לי המון כבוד לתקן הזה, ואני אישית כמנהלת הבטחת מידע תמיד אהבתי לעבוד לפיו, כי זה היה סוג של צ'קליסט, שידעתי שלא פספסתי שום נושא מרכזי, אני בניתי את מערך הבטחת המידע שלי כמו שצריך. אבל אני חושבת שיש הבדל מאוד גדול בין משרד הבריאות בהקשר הזה לבין אם אני לוקחת רגע את האוצר כמקבילה לעולם הפיננסים, אם זה לבנקים, אם זה לביטוח והגופים המוסדיים, שיש להם גם את היכולת להשית כנסות אם לא עומדים. ואני לא רואה אף אחד יבוא ויגיד, טוב, בוא נסגור את שירותי בריאות כללית, הם לא עומדים באיזו.
כן, תראי, המנכ״ל משרד הבריאות, בזמנו הוא קבע קביעה מאוד מעניינת, שלא ניתן לחדש רישיון שנתי, כל גוף בריאות בישראל צריך רישיון שנתי, לא ניתן לחדש רישיון שנתי אם אין קבילות לזה, זה בין היתר, שגם יהיה תקן איזו, לצערי לא אוכפים את זה. אבל מה קורה בעולם הכלכלי? בעולם הכלכלי מדובר בכסף, המילה כסף יש לה משקל משמעותי מאוד אצל מנהלים, ורוחלה במשרד בבנק ישראל עשתה עבודה קדושה בעיניי, וגרמה לכך שמקשיבים לנושא הגנת המידע, והוא מקבל גם את המשקל המשמעותי שלו, כי תראי, בנק לא רוצה עכשיו שישדדו אותו, אז יש שם צוות הבטחת מידע של 70 איש, פלוס מינוס, עם, 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 עם פוליסי מאוד מאוד בדוק והדוק, ובנק ישראל יושב עלינו, הסיבה העיקרית היא שזה כסף, והפרטיות של הבן אדם, אני רוצה להגיד לכם משהו, תראו, במדינות שיש בהן מתח ביטחוני רצוף, בעיות כלכליות רצופות, קשות, הרבה קבוצות אתניות, נושא הפרטיות לא נחשב בכלל. לא סופרים אותו ממטר, תסלחו לי על הביטוי. ממש, זה נקרא מדינה בעומס יתר חברתי, שמנסה כל הזמן להישרד, להישרד ולהישרד, לא מתעסקים עם נושא פרטיות. כמה תביעות משפטיות יש בחודש או בשנה בנושא פגיעה בפרטיות ובסייבר? מעט מאוד, אני מנוי על כל הפרסומים האלו, מעט מאוד באופן יחסי. ולראיה, הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים, אין לה ראש כבר שנה וחצי. נכון. בתקופה שהיא הכי הרבה צריכה לתת את העבודה שלו, בתקופת הקורונה נדרסה הפרטיות שלנו, ואף אחד לא מרצע אכיפה. אני מאוד מודאג מהעניין הזה. אני מאוד מודאג, אבל בגילי אני לא ממש יכול להשפיע מעבר לשיחה שלנו פה וללמד על זה באקדמיה. זה עצוב מאוד.
מסכימה איתך לחלוטין. באמת יש לנו, בכלל יש לנו בעיה מאוד קשה בישראל בפרטיות. יש המון, גישה גם מזלזלת, אני שומעת את זה מהמון אנשים, גם אפילו פה בקבוצה, זה חלק מהסיבה שהוקמה הקבוצה, כדי קצת יותר לתת כלים, קצת יותר להבין למה אכפת לי, כי כן, מאוד אכפת לי אם המידע האישי שלי יזלוג, אם המידע הרפואי שלי יזלוג, אם המידע הפיננסי שלי יזלוג, לא שיש לי מה להסתיר, התיק הרפואי שלי, נכון להיום, מאוד מאוד משעמם, על בעוד כמה שנים הוא יהיה הרבה פחות משעמם, וגם אם הוא היום משעמם, ההיסטוריה הרפואית המשפחתית, יכולה לדוגמה להפוך אותי לטארגט, לאיזשהו קורבן פוטנציאלי, למתקפות מאוד ממוקדות, אז אם יודעים שאני בסיכון גבוה לחץ דם גבוה, לסוכרת סוג 2 וכולי וכולי, אפשר לבוא ולהציע לי דברים ספציפיים שכנראה מאוד יעניינו אותי. וזו הדוגמה הכי בסיסית של פגיעה בפרטיות, יש כל כך הרבה מעבר לזה.
לא, אבל תראי, אני רוצה לספר לך מקרה אישית שקראי, אישי שפנו אליי וסיפרו לי אותו, מאוד 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 מדהים אותי. אדם היה באיזשהו טיפול רפואי רציני מאוד, שבהמשך הסתבר שהוא יש לו מחלה כרונית. מחלה כרונית הזאת לא תיתן לו לחיות מעבר לגיל 60. והוא רצה להקים עסק, זה היה כשהוא היה באזור גיל 45. הוא רצה להקים עסק, והאדם שאיתו נכנס להיות בשותפות, כבר עוד שנייה חתמו על הסכם, פתאום אמר לו, תשמע, אני לא עושה אתך עסקים. למה? נודע לי שאתה חולה כרוני.
וואו.
תקשיבו, זה מזעזע. זה מזעזע. זכותו של האדם לשמור על הפרטיות שלו. ואני מאוד מאוד מודאג בעניין הזה, אני מודאג עד כדי שאני מרגיש חוסר יציבות מתחת לרגליי בהקשר הזה. היום, באמת, מה שקורה היום בקורונה, ממש לא ברור לי למה מסכימים לו. למה הרשות להגנת הפרטיות שקטה? למה? הלו יש לכם כלי אכיפה מדהים, למה לא כל דבר עובר אישורכם? האם בכל מחיר צריכים כל הזמן לדעת איפה אני? מה אני עושה, מה מצבי הבריאותי או מה מצבי הכלכלי. חברים, אנחנו לא יכולים להיות שקטים מהעניין הזה.
לגמרי. שאל כאן איתי, למה בעצם רשומה רפואית היא הרבה יותר רגישה מרשומה שמכילה מידע פרטי שהוא לא רפואי? ואני חושבת שהדוגמה שנתת עכשיו על אותו בחור בן 45 היא דוגמה קלאסית. היא דוגמה קלאסית וזה הרבה מעבר לזה. אם עכשיו אישה נמצאת בטיפולי פוריות, היא יכולה לבחור לספר למעסיק שלה, והיא יכולה גם לבחור שלא לספר למעסיק שלה. אם אדם היה לו סרטן, היה לו מחלה כזו או אחת, יש לו מחלה כזו או אחת, הוא לא חייב לחשוף את זה למעסיק שלו. עכשיו, אני אשים רגע את הכובע המרושע שלי כמעסיקה. כן, אני כמעסיקה, אם הייתי יודעת שעובד או, עובדת פוטנציאלים שלי סובלים מבעיה כרונית כזו או אחרת, אולי זה משפיע על ההחלטה שלי, כן או לא לקבלן.
אני מוטרד ממשהו אחר, ואני רוצה לענות למי ששאל. לא שמעתי מי שאל?
איתי סמר.
איתי שלום. תראה, אני מאוד מוטרד שבתהליך קבלת החלטות שלי לא משנה. אני, כן, נגיד שאני בעל עסק, אוקיי? לא משנה במה, אני מאוד מוטרד שיש סטיגמה על מישהו. בא עכשיו אדם, רוצה להתקבל לעבודה, רוצה לקלקל את משפחתו, רוצה לחיות בשלום, לפני 30 שנה היה לו איזושהי בעיה בגדילה, שהסתבר שהשפיע אולי על תפקודי כליות. מה זאת הסטיגמה הזאת? עכשיו אני אומר לך, שיש היום אנשים מקבלי החלטות שבגלל סטיגמה דוחים אנשים. ואני חוזר ואומר, חברים, אל תזלזלו, הפרטיות זו קליפת הגנה הכי רצינית שיש בגופנו ובנפשנו. אם אנחנו לא נקפיד על זה, אנחנו עירומים, הולכים עירומים ברחוב.
חד משמעית, אם אני באה ולוקחת את זה, באמת נתת דוגמה של משהו פעם שאולי לא משפיע היום, אבל אם עכשיו מעסיק יודע של עובד פוטנציאלי, הוא נסע HIV. יש על זה סטיגמה. יש על זה סטיגמה חד משמעית, למרות שאנשים היום עם HIV יכולים לחיות חיים ארוכים ותקינים ונהדרים. אותו כנה לגבי אשפוזים פסיכיאטריים, תרופות פסיכיאטריות, שיש על זה סטיגמה אפילו על תרופות לא כזה נוראיות כמו ציפרלקס, יש על זה סטיגמה.
אני אגב רוצה להגיד לך, שאני בעבר, לפני 30 שנה, אם היו אומרים לי שאני צריך עכשיו לקבל עובד עם מניה דיפרסיה, אני הייתי חושב פעמיים, אוקיי? ואני מודיע לך היום שמניה דיפרסיה זאת מחלה פשוטה. למה היא פשוטה? בגלל שיש היום תרופות ויודעים לנהל אותה כראוי. אז למה לא לקבל לעבודה אדם עם מניה דיפרסיה?
למה בכלל אני כאדם שאולי כן או פרו או לא יודעת רפואה, זה גם לא ענייני.
ממש, לכן אני חושב שצריך להגן על זה, אני לא חושב שמישהו שיש לו עכשיו מניה דיפרסיה צריך לחשוף את מחלתו, זה עניין פנימי. מה, אם לי יש עכשיו איזה שומה באיזה מקום בגוף, אני הולך ומספר את זה לכולם, זה עניין גם פרטיות, תקשיבו, נתפסת אצל כל אחד בצורה שונה, היא מאוד סובייקטיבית. עכשיו, כל הפרטיות האלו וכל הפרטים האלו נמצאים במערכות מידע, חברים, והיום בשיטה של רשומה רפואית לאומית, שבכל תחנת מיון במדינת ישראל רואים את כל המידע עליך במערכת שנקראת אופק או מערכת איתן, זה מאוד מאוד מדהים. זאת אומרת, שם צריכה להיות רמת הבטחת מידע, הבטחת סייבר והגנת פרטיות הכי מתקדמת שקיימת. אני לא בטוח שזה ככה, לא בטוח.
אני יכולה להגיד שמבחינה, אני תמיד משחקת כשאני בעולם, כשאנחנו מדברים, גם כששנינו מדברים, גם כשאני בכלל בעולם הרפואה ויצא לי לעשות לא מעט פרויקטים בעולם הזה, תמיד אני משחקת קצת עם הכובע שלי כביולוגית. כי כביולוגית, ברור שאני רוצה, כשאני מגיעה חלילה מחוסרת הגנה, הכרה למיון של בלינסון, אני מאוד הייתי רוצה שהרופא שמקבל אותי בבלינסון ידע את סוג הדם שלי, ידע איזה תרופות אני לוקחת, ידע את כל ההיסטוריה הרפואית שלי ויוכל להבחן הרבה יותר מהר ובצורה הרבה יותר נכונה את הבעיה. לעומת זאת, אגב, הרבה פעמים זה משהו שנכון תמיד לגבי מטופלים, אני אולי לא אחשוב שיש קשר לעובדה שיש לי בעיה בברך לזה שיש לי סחרות, אבל אולי יש לזה קשר. רופא ידע לעשות את ההקשרים האלה שהמטופל בכלל לא יחשוב לציין, למה שאני אציין את זה שיש לי בעיה בברך אם באתי בשביל כאב ראש? נכון. ולכן בכובע שלי כביולוגית אני אומרת, ברור שאני רוצה שלרופא המטפל בבית החולים יהיה את כל המידע. בכובע שלי כאשת סייבר אני אומרת, רגע, 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 את כל המידע שלי? ומי רואה אותו?
זהו, צריך להגיד, צריך להגיד, צריך להגיד כאן לכל הציבור שרופא לא רואה את כל המידע. הוא לא רואה, יש מידעים שהוא לא רואה, יכול להיות שיהיה כתוב לו בתיק הרפואי, יש עוד מידע, וכדי שהוא יוכל לראות את המידע הזה, הוא פונה למנהל הסיכונים באותו מוסד, שיודע לאשר לו לראות את המידע כן או לא, או בודק במקומו, העניין הזה מאוד מסודר, אבל תראי, מיטל, אנחנו התחלנו לדבר בתחילת השיחה שלנו על לנהל הגנת מידע בארגון גדול, אוקיי? ובאמת עולה השאלה, איך מנהל הגנת מידע מגיע לרזולוציה של מה יוכל לראות רופא כן או לא? ופה אני אולי הייתי רוצה להגיד לכולכם, תראו, לנהל הגנת מידע בארגון גדול, אתה לא יכול, אם אתה לא מייצר איזשהו מהלך שמחבר בחוט שני את כל המנהלים וכל תחומי העשייה. למהלך הזה קוראים מדיניות. כלומר, אתה צריך שיהיה לך פוליסי כתוב וברור, שמאושר הנהלה ודירקטוריון, ובפוליסי מעבר לכל החוקי הגנת מידע שאתה רוצה אצלך בארגון, צריך להיות כתוב הדבר החשוב ביותר, שאתה המנחה המקצועי לנושא הגנת הסייבר, אתה הממונה על הרשאות הארגוני, כלומר, כותב את חוקת הרשאות הארגוני, ומי שלא מציית למדיניות, מפר את ההתנהגות של העובד באותו ארגון, וצפוי לעלות לדיון או לפירוק במוסדות המשמעת. הדברים האלו מייצרים מצב שמקשיבים למנהל אבטחת המידע. ומה אני בעצם רוצה? מה רוצה מנהל אבטחת מידע בארגון גדול? שכל תהליך, ובוא נגיד שבשירותי בריאות כללית, באותו זמן מתנהלים בערך 1,000 תהליכים שונים חדשים. אני רוצה שבכל תהליך ותהליך תשולב הגנת סייבר. ברגע שבכל תהליך ותהליך תשולב הגנת סייבר, יש כנראה סיכוי שחוט השני הזה שאני מנסה לחבר אותו יצליח. כי אתם כולכם כאן יודעים שאם אתה עכשיו רוצה לשלב פתרונות הבטחת מידע או הנחיות הבטחת מידע בסוף התהליך, דקה לפני העלייה לאוויר, אין סיכוי שזה יקרה. שום מנהל פרויקט לא ייתן לכם לשלב הגנת סייבר בסוף הפרויקט, מה, הוא יפר עכשיו את הגן, הוא יעשה עדכוני גיר, זה לא עובד חברים, אנחנו צריכים להיות משולבים בתחילת התהליך. אם אנחנו משולבים בתחילת התהליך, זה יקרה רק בתנאי שמנהלים יפנימו שאנחנו חלק מהתהליך. למשל, בשירותי בריאות כללי, לא רוכשים אפילו עיפרון רפואי, בלי שיתקבל אישור של מנהל הבטחת המידע של קופת החולים. לא יתקזה, בתהליך הרכש, ברגע שמישהו מדבר על זה שהוא רוצה, מגיע עכשיו רופא מכנס בחול, והחליט שהעיפרון הזה הוא פתרון מצוין לאיזה בעיה רפואית, והוא רוצה מיד לרכוש אותו. ואני מזכיר לכם שרופאים, השפעתם היא חזקה מאוד, ותהליכים מתקדמים מאוד מהר, לא רוכשים היום בשירותי בריאות כללית, ללא אישור של מנהל הבטחת מידע בוועדה, שנקראת ועדת מומחים לאותו נושא רפואי. ועכשיו עוד שאלה, תגיד, למה זה לא בשאר הארץ? הלוא תראו, במדינת ישראל יש דבר שנקרא חוק אמר, אישור מכשירים רפואיים. בחוק אמר אין חובה לקבל אישור של ראובן אליהו ואנשיו לרכש של מכשיר וציוד רפואי. אין. ולכן יש לנו עכשיו בעיה. אז אצלנו בשירותי בריאות כללית, וגם אני יודע שזה בקופות אחרות, דעתו של מנהל הבטחת המידע מתקבלת בתחילת התהליך. וזה ביג דיפרנט.
וזה, אני חושבת שזה אחד הדברים היותר מרשימים, ואני רוצה רגע להתעכב על הנקודה הזאת. כי יצא לי להיות בהרבה ארגונים גדולים, מהרבה כיוונים, ולשמוע את התהליכים שם, בחלקם הייתי יותר מעורבת, פחות מעורבת, לצערי, ברוב הארגונים שאני לפחות מכירה, הבטחת מידע אולי אמורה להיות חלק מהתהליך, מההתחלה בכל תהליך רכש, לא משנה של מה, בפועל, לצערי, בהמון מקרים, זה לא קורה. ואני רוצה רגע להתעכב על הנקודה הזאת, כי באמת אתה הצלחת לייצר בכללית התייחסות מאוד רצינית לנושא של הבטחת מידע, שזה ממש לא טריוויאלי, כי כשהתחלת שם, כל הנושא הזה של מה זה הבטחת מידע היה קצת אמורפי, ואנשים לא ממש ידעו מה זה, כמה זה, למה זה. אני אשמח לשמוע ממך קצת, איך עשית את זה?
אני כשהציעו לי את התפקיד של להקים את המערך הזה, אז מנכ"ל שירותי בריאות כללית דאז, פרופסור פטרבורג, אמר לי, אין בעיה, אתה תהיה מנהל הבטחת מידע, אתה תהיה במחשוב, אמרתי, לא, 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 לא. התנאי היחידי שלי, אם אתה רוצה שאני בכלל אתחיל להתעסק עם זה, אני לא כפוף למערכות המידע. כי הבטחת מידע, הגנת סייבר, ניהול בארגון גדול, חברים, הוא לא רק הוא לא רק מערכות מידע, יש פה תרבות ארגונית, יש פה אנשי כוח אדם, יש פה תהליכים שהם לא בהכרח מערכות מידע, ומה שאני עשיתי, קודם כל, הוכפפתי לסמנכ"ל, בזמנו לסמנכ"ל משאבי אנוש, אחרי זה סמנכ"ל לוגיסטיקה, הייתי חבר הנהלה. ברגע שאתה חבר הנהלה, קודם כל, נקודת המבט שלך היא ארגונית, אתה רואה את כל התהליכים הארגוניים. הדבר השני שעשיתי אותו, מיד ישבתי והתעסקתי שלושה חודשים, וכתבתי מדיניות הגנת מידע בארגון אחרי שלמדתי, עשיתי מיפוי נכסים מלא, מיפוי תהליכים מלא, איתרתי את הסיכונים, וכתבנו מדיניות הגנת מידע בארגון. והדבר השני שעשיתי אותו, או השלישי, זה התעסקתי בשיווק הנושא לרמת המנהלים. יצאתי מנקודת הנחה שאם אני אפנה למנהלים, ואני אשלב את ה... הייתי אומר, אני רוצה שתחשבו גם הגנת מידע בפעילות שלכם, אני אשיג הישגים עד אחרון העובדים. ולכן, אין, לא היה קורס מנהלים אחד בשירותי בריאות כללי, שלא שובה בו הרצאה אישית שלי. הרצאה בכל הקורס, זה כהרצאה של שעתיים. וגם דאגנו לכך שבכל התשתיות שקשורות בפעילות הארגון, כלומר למשל, חתימה על חוזים להתקשרויות, פעם לא היה פרק הבטחת מידע. ואנחנו קבענו באמצעות עורך דין איציק לוי דאז, שיפנים, הוא היה היועץ המשפטי של שירותי בריאות כללית, והיום דוקטור אייל זילחה, שבכל חוזה התקשרות עם ספקים חייב להיות פרק הבטחת מידע. אז גם לימדתי את המנהלים שהם צריכים לחשוב הבטחת מידע, גם דאגתי ששרת ההספקה תעבוד באווירה של הבטחת מידע, ולרק לאט גרמתי לכך שנושא הגנת המידע יהיה מובן, וכמובן בפעולות של מודעות, ואגב, הכל, ואני מבקש להגיד לכולכם בלבן של העיניים, אף מנהל הבטחת מידע לא יצליח בתפקידו אם הוא יתנהג בגישה נגטיבית. אתם חייבים להיות פוזיטיביים. אתם חייבים לא להגיד, וואו, נורא, אסון, הכל יתמוטט, ממש לא. אתם זורמים עם התהליך, אתם עושים ניהול סיכוני בכל ההחלטות שלכם, אבל אתם באים מנקודת מבט פוזיטיבית. כשאתה בא לקבוצה של הנהלת פרויקט עם גישה חיובית, אני מודיע לך, אתה תשולב כמו חמאה. לא ירגישו בך, והעסק הזה יעבור.
לגמרי, אני חושבת לזה גישת הכן אבל. מה ששואלים אותי, כן, אבל תעשו גם ככה וככה, ואני אף פעם, אני ממש עשיתי על עצמי חוק, לא להגיד את המילה לא, כששואלים אותי, אפשר לעשות ככה? כן, אבל זה דורש מאיתנו ככה וככה וככה. אז אני תמיד...
אני אחדד את הדברים שלך, ואני אומר, שכל פעם שאמרתי למישהו לא, מיד הבאתי לו איך כן. מיד. אם אני אומר לא, זה משהו סתום. אתה מנהל שעכשיו רוצה לקדם תהליך, אתה אומר, תשמע, אתה לא יכול. אתה הורג לו בכלל את המוטיבציה להיות איתך בכלל באיזה קשר. ואני צריך להגיד עוד משהו, שלא הרבה הורים אותו. חברים, אחד המקלות בגלגלים המשמעותיים ביותר בארגונים ציבוריים, זה ועדי עובדים. ועד עובדים יכול להרוג לך כל תהליך. וכשאני התחלתי לכתוב מדיניות הגנת המידע, והיו שם נושאים שכתובים, שקשורים בעובדים, אמרו לי, תקשיב, אתה השתגעת, פרוספר יהרוג אותך. הלכתי לפרוספר בן חמו, איש יקר, ואמרתי לו, פרוספר, אני רוצה שיהיה כתוב במדיניות, שאם עובד חורג ממדיניות הגנת המידע ועושה אולי פגיעת סייבר כלשהי, אז העובד הזה יעלה לדיונים במוסדות המשמר. הוא אמר לי, מה אתה נורמלי? אני מגרש לך מהכללי. אמר לו, תגיד, פרוספר, אם אתה תתשתז באיזה בית חולים כלשהו, ואתה פרוספר ידוע כאדם, יושב ראש ועד התיק, אתה תרצה שכל עובדי בית החולים יחטטו בתיק שלך וידעו למה הושפסת, אומר, מה פתאום, זו עבירה פלילית. אמרתי לו, זה בדיוק מה שאני רוצה. אני רוצה לצרף אותך לתהליך. חברים, אני לא יכול להראות פה, אבל הנאום פרידה של פרוספר בן חמו, במסיבת השחרור שלי משירותי בריאות כללית, ריגש אותי יותר מכל. כי בדרך כלל בנאומים ועדי עובדים הם כועסים, אתם המנהלים, עושים, תנו לי וזה ורוצים להרוויח. הדברים שהוא אמר חיממו את ליבי, מדוע? כי הוא הפנים שהגנת הפרטיות והגנת הסייבר הוא תהליך טבעי של עובד מערכת הבריאות.
מדהים. כן. אנחנו מתקרבים כבר לקראת סיום, ולפני שאנחנו מסיימים אני רוצה לשאול אותך, כאיש הבטחן מידע באמת מהאבות המייסדים של התחום, מה מטריד אותך בימים אלה?
וואו, תשמעי, אני רוצה רגע לדבר על סייבר. מטריד אותי שאני לא יכול לראות את הנכדים שלי בארצות הברית, זה קורע את ליבי, את הילדים שלי. אבל אני רוצה רגע לדבר על, תראי, יש היום פתרונות הגנת סייבר, תקשיבו, לכל סוג של vulnerability, לכל. יש היום אנשי הגנת סייבר מוכשרים בצורה מדהימה ויצירתיים. יש היום מודיעין סייבר פנטסטי. ועולה השאלה, תגיד, אם יש את כל, ויש אגב תורה, יש תורה, איך עושים הגנת סייבר טובה, תגיד, איך ממשיכים לקרות אירועי סייבר מטורפים כאלו? תעזבי את וונקאי ב-97, פטיה נן פטיה, אבל חברים, לפני חודש וחצי, באמצע אירופ ישראל, הותקפה חברה, למה זה קרה בכלל? וחלקנו פה יודעים שיש מתקפות סייבר שאולי לא מדברים עליהן, ויש פה אירועים גדולים שקורים גם בעולם, כאילו, מה קורה פה? למה זה ממשיך לקרות? ואני, בתקופת הפנסיה שלי, החלטתי טיפה לחקור את זה וגיליתי כמה דברים מדהימים. גיליתי ככה, גיליתי שרוב אירועי הסייבר קרו בגלל אנשי IT שאינם בעלי כישורים להבטחת מידע. סתם תיקחו דוגמה את וונאקראי, אני מזכיר לכולם שכלי העדכון של וונאקראי יצא ממייקרוסופט חודש וחצי לפני המתקפה, אבל אף אחד לא עשה עדכון גרסה, שלא נדבר על זה שהם עבדו מערכות XP, שהם בכלל end of life. וגם עולה שאלה, תגיד, אם אתה איש טכני, ואתה יודע שהמערכת היא end of life, למה אתה נותן, למה אתה לא מחליף? אז הדבר ראשון גיליתי שאנשי מחשוב הם, אינם בעלי כישורים לעבודה בסביבה מאובטחת, גיליתי שמנהלים אין להם מודעות להבטחת מידע בכלל, הם אומרים, לי זה לא יקרה, וכך, ככה גם ראשי, יושבי ראש דירקטוריונים, לי זה לא יקרה, אז תעזבו עכשיו סייבר, זה בפינה. גיליתי שאנשי מנהלי הבטחת מידע נמצאים עוד בשוליים ולא בלבל ההנהלה, אף על פי שיש חוק במדינת ישראל. תקנות הבטחת המידע בחוק הגנת הפרטיות אומרים בדיוק איפה צריך להיות מנהל הבטחת המידע. וגיליתי את הדבר הזה, וגיליתי דבר נוסף מדאיג ביותר, חברים, זה שאולי שניים, המשתמש שובב מאוד, הוא עושה מה שהוא רוצה בתחנת הקצה, והדבר היותר חמור מבחינתי, זה שרשרת ההספקה לא מספיק מאובטחת. ולא בכדי יובל שגב ויובל סיני במערך להגנת הסייבר, התעסקו מאוד עכשיו עם נושא שרשרת ההספקה. זאת חוליה מאוד 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 חלשה. ואותי הדבר הזה מדהים, והדבר שהכי מדהים אותי מיטל, שבמערכת החינוך במדינת ישראל לא משולבת הגנת שיעורים והגנת סייבר, לא משולבת. עכשיו תקשיבו, יש פה כור היתוך מדהים שנקרא צבא. אז למה לא לשלב בתוכניות הלימודים? אגב, זה כן משולב, בנט מאוד הסכים לשלב. בכל בתי הספר התיכון שיהיה מסלול להגנת סייבר, אלו ילכו לצבא, מהצבא הם ילכו לאקדמיה, אבל תתמלו לשמוע, באקדמיה אין קורס חובה, חוץ מבין עם אוניברסיטת תל אביב, אין קורס חובה, חובה, בבתי הספר למדעי המחשב, להבטחת מידע. זה קורס אלקטיב, יש לכולם, אבל הוא לא חובה. אני אגיד יתרה מזאת, אני חושב שכל מנהל מיטל, כל מנהל בהכשרתו האקדמית חייב לעבור איזשהו שיעור או קורס בהגנת מידע.
זה אחד החלום שדיברנו עליהם, שחלום ארוך שנים שלי לשלב בתוכניות MBA.
נכון.
קורס, או אתם יודעים מה? הרצאת אורח בניהול סיכוני סייבר. מנהל היום שלא מבין את סיכון הסייבר, חוטא לתפקידו. כל מנהל, לא משנה אם הוא מנהל תפעול, מנהל HR, מנהל כספים או מנכ״ל. זה בכלל לא משנה, היום
מנהל... אני אגיד לך איך אני תוקף את העניין הזה. אני תוקף את העניין הזה בצורה מאוד פשוטה. אני יוצא מנקודת הנחה שהם לא מבינים בסייבר, ואני אומר להם, חברים, יש משהו אצלכם באזור העבודה שלכם שלא מחובר לאינטרנט? הכל מחובר לאינטרנט, אז תבינו שאני יכול לעצור לכם את זה. לא משנה כרגע מה עיסוקכם, מים, חשמל, תחבורה, טקסטיל, לא משנה, אני יכול להשבית לכם את זה, כמו ששמעתם שאולי מישהו, איזה ישראלים כנראה השביתו דברים באיראן וכיוצא בזה, אני יכול להשבית לכם את זה, ואפשר למנוע את זה ככה, ותראי, הכל בסוף יקרה שיהיה לנו רגולציה חזקה בצורה של חוק סייבר. והחוק הזה נלעס והוכן על ידי עורך דין עמית אשכנזי ידידי, והוא נמצא כרגע במשרד המשפטים והם מנסים עוד שנייה לסדר שהוא יהיה. ברגע שיבוא חוק סייבר, הוא לא מכסה את הכל, אבל יהיו סדרי עולם. יהיה המנהל ידע שיש עליו חוק. שמחייב אותו, כי הלא תקן איזו לא מחייב, הוא לא חוק, אין חוק במדינת ישראל, אבל הוא ידע שיש פה חוק, הוא ידע שמישהו יכול לאכוף את זה, שמעתי היום מרם לוי, שהוציא את הבוליטין שלו, ששנה שעברה, על ה-GDPR שילמו כנסות 157 מיליון יורו, למה זה לא קורה בארץ שלנו? למה?
לגמרי, דיברנו על זה גם בהקשר של משרד הבריאות, של בעצם, בלי מנגנון פיקוח, גם חוק הסייבר, שגם אני תולה בו, יש בו סעיפים שקצת קשה לי איתם, אבל גם אני פה, כאשת סייבר, תולה בו הרבה תקוות, אבל אם לא יהיה לו את הסמכות ואת הכוח ואת, נקרא לזה, את ה... גם את המקל, לא רק את הגזר, הוא יהיה מאוד בעייתי.
תראי, מיטל, התפקיד של הבטחת המידע של אנשי הגנת סייבר, כולכם יודעים שהתפקיד שלנו הוא לשמור על זמינות, אמינות וסודיות המידע. לא, לא, לא. התפקיד שלנו הוא לשמור על סודיות, על אמינות, זמינות, ועל בקרה ששלושת אלו מתקיימים. מנקודת מבט של פרטיות האדם, העסק של שמירה על הפרטיות, חברים היום, זה הגנת סייבר. ואני רוצה רגע לסכם, אם את הולכת לסכם את השיחה הזאת, יש משהו שאנחנו חייבים לדבר עליו כאן. חברים יקרים, הולך להגיע לפה קורונת סייבר שנקראת בינה מלאכותית. אם אנחנו לא נשכיל, אני לא אהיה כבר חברים, אני אהיה קבור באדמה. אם אנחנו לא נשכיל, אם אנחנו לא נשכיל להכין כלי הגנה נגד בינה מלאכותית, הולך להיות פה מתקפות סייבר של בינה מלאכותית חזקה, ורואים להם כבר ניצנים, ולכן כל אנשי הסייבר, חייבים להתחיל ללמוד את העניין הזה. פרופסור איציק בן ישראל ופרופסור אביתר מתניה מקימים עכשיו או מכינים תשתית לרשות להגנת הסייבר, לרשות להגנה מפני בינה מלאכותית. חברים, מדובר בעניין רציני. אם אתם אגב רוצים להצמד למשהו חדש בעולם הסייבר, לכו תלמדו הגנת סייבר בבינה מלאכותית.
תחום מרתק. איציק, היה כרגיל כיף גדול. אני מבחינתי כל מפגש שלי איתך אני לומדת המון. תודה. וכיף, אני כבר מתחילה לחשוב לזמום על המפגש הבא. יש לנו עוד הרבה על
יש הרבה על מה לדבר, אבל בפירוש תראו, המקצוע שלנו הוא מקצוע מדהים, ויש לנו אנשים כל כך כל כך כישרונים. את יודעת, אני קורא כל הזמן את הפורומים בוואטסאפ, שיש בקבוצות השונות, מדהימים, יש מודיעין סייבר, תקשיבו, בועז דולה ואנשיו עושים עבודת מודיעין מדהימה, יש לנו באמת הכל, ואנחנו לא מצליחים שזה יעבור טוב, אף על פי שאנחנו מהטובים בעולם. ולמה זה, למה זה קורה? אמרנו במהלך השיחה. תודה רבה לך.
תודה רבה, תודה רבה חברים, לילה טוב.